אנחנו בשיעור נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה, ו נדבר היום על כמה עניינים חשובים, אני מקווה בעזרת השם. נקיים בעצמנו גם איזה דין מחאה. בכבוד, יש כאן דף. בתוך הרצף של עשר המכות שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכם, קראנו בשבת שעברה על מכת צפרדעי. עכשיו, על פניו, מבין כל המכות כולם, באמת מכת צפרדעי היא נראית מכה, אני לא אומר שזה תענוג גדול, אבל היא לא נראית מי יודע מה מזיקה. כלומר, דם, אין מים, צריך לשתות משהו, והכל דם. כינין זה כבר בגוף, דבר. בהמות מתות, הרוב, כנראה שכבר גם בני אדם מתים בערוב, חיות רעות לאט לאט. מתחיל כבר גם להקות כנראה בבני אדם. שכין, זה גם כן כבר נוגע בגוף. הרבה עוד פעם, נכון, דבר, שכין, הרבה. לא, ברד, הרבה, ברד זה כבר, בברד כתוב במפורש שמתו אנשים. בערוב זה התלבטות, זה מחלוקת, האם מתו אנשים בערוב או לא. יש כאלה אומרים שזה רק, עוד פעם, טרפו את הבהמות. אבל בברד כתוב במפורש שכבר מתו, שמתו גם בני אדם. ואילך, איזה חושך וכו', עד הקצה. צפרדע, מכה צפרדע נראית קצת רעש, מה שנקרא. קצת,
הרבה.
הרבה זה שואה כלכלית. טוטלית. אין מה לאכול. אין מה לאכול. אלמלא ראינו את זה בעינינו בקיץ האחרון שהיינו, הייתי בדיוק במילואים בצאלים, וזה פשוט, זה משהו מדהים, כן, זה לא נגמר, לא נגמר, כמה שאתה עובר שם הטנקים, דורס אותם, דורס אותם, כלום, זה ים של, הם לא נגמרים באמת. אז הצליחו איכשהו להכיל את זה, לתחם את זה בקיץ, אבל הרבה שמגיע זה ממש שואה כלכלית, יכול לחסל את כל התבועה. מכת צפרדע, נראית איזה מין מכה כזאת, קרקרות, מה כבר יכול להיות מהקרקור הזה? אז טוב, יש בזה כל מיני דעות, יש כאלה שאומרים שזה היה, מכיוון שפרעו קלקל את היכולת של עם ישראל לדבר דיבורים דקדושה של תפילה, וימררו את חייהם, זה בעצם שהם לא הצליחו להתפלל, אז עשו לו, זה כנגד זה, וקלקלו את הדיבור שלו, הדיבור הנמוך שלו. אבל למרבה הפל, למרות שאני אומר עוד פעם, כרגע פרסתי לפניכם את כל עשר המכות, וראינו שדווקא מכת צפרדע היא המכה הכי פחות כואבת מכולם, כי באמת לא פגע לאף אחד לא בגוף, ולא פגע בשום עניין כלכלי. קצת זה רעש וזה מגיל, זה פחות או יותר שני הדברים. הרושם של מכת הרבה הולך כמעט 1,000 שנים יותר מאוחר. הגמרא במסכת פסחים בין השאר מביאה את זה. מיד אחרי כל הפסוקים שכאן אתם רואים, תשמע עוד זאת דרש תודוס איש רומי, ואני מבקש מכם לזכור את השם הזה, זה שם מעניין, תודוס איש רומי, דרש, תודוס איש רומי, מי זה הבן אדם הזה בדיוק, מה עניינו? הוא נמנע, מבחינת הגיל, זה גמרא כתוב, פסחים נ"ג עמוד ב', אבל תודוס איש רומי הוא מהתנאים, הוא מתקופת התנאים, שם מוזר כזה, כן, הוא גם גר ברומי, והוא דורש דרשה. הגמרא בעצם במסכת פסחים מתלבטת האם תודוס איש רומי היה אדם כשר או אדם אלים. כי יש שם לפני כן איזו הלכה, הוא היה נוהג באיטליה, הוא נהיג שכל בני הקהילה שלו באיטליה יאכלו בליל הסדר גדי מקולס. גדי מקולס הכוונה גדי צלוי. שזה עניין בעייתי, כי אסור לצלות בשר מחוץ לבית המקדש. אז שלח לו רבי יוסי, אלמלא תודוס אתה, גוזרני עליך נידוי, כי זה מראה, זה נראה כאוכלי קודשים בחוץ, אבל, אז הגמרא אומרת, מה הכוונה ימלא תודוס אתה? ימלא תודוס אתה, כלומר, אתה אדם אלים ואני מפחד, או שאתה אדם חשוב. אז הגמרא אומרת, הוא היה אדם חשוב, הנה, ראיה שיש לו עוד הלכה, עוד ברייתא שהוא אמר, בסוף הגמרא מסיקה שהוא היה מטיל כיס לתלמידי, הוא היה מפרנס גדול של, 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 של תלמידי חכמים. זו הייתה החשיבות שלו. כל פנים, הייתה לו דרשה נוספת. מה הדרשה שלו? עוד זו דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש, כן, בספר דניאל, הם קפצו לכבשן, נשאו קל וחומר בעצמם מצפרדעים. ומה צפרדעים? שהם מצווים על קדושת השם, כתיב בו, ובאו ועלו בביתך, בתנוריך ובמשארותיך, הם 200 משארות מצויות אצל תנור, משארות זה פיתה, לחם, מתי אתה שם את הפיתה בתנור? כשהתנור חם. הווה אומר, בשעה שהתנור חם. אז יוצא שהצפרדעים מקבלים ציווי להיכנס אל התנורים בעוד התנור חם. אז אנו, שזה כמובן יהרוג אותם, אז אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. זה בעצם הדרשה. אני רוצה טיפה יותר להעמיק בדרשה הזאת של תודוס איש רומי ולהבין למה דווקא הוא אומר אותה, ולמה דווקא זה בצפרדעים, ומשם טיפה להתקדם הלאה, ואולי להגיד גם כמה אמירות, ביניהם גם כמה אמירות על מה שקורה היום, מה שאמור לקרות לצערנו, על בושתנו, לחרפתנו הרבה, הלילה אם לא ישתנה שום דבר עד אז, וכו'. מה מיוחד בצפרדע? חיה באמת לא הכי סימפטית, יש חיות יותר... מה שמיוחד בצפרדע זה העובדה שהיא מתחילה כראשן, כלומר כסוג של דג בעצם, יש לה את המנגנון שיודע להפוך, לחלץ את החמצן מן המים, ובשלב מסוים היא עוברת איזה שינוי, מטמורפוזה כזאת, והיא נהפכת למשתנה ומשתנה, ונהפכת לדו חיים. כלומר, היא יודעת להתקיים גם בים וגם ביבשה. במונחים של טבע, זה יכולת שרידות על. זה חיה שקשה מאוד מאוד לפגוע בה. כן, אם יתקוף אותה מישהו מהיבשה, היא תקפוץ לים, למים. אם יבוא לטרוף אותה איזה דג, היא תקפוץ ליבשה. קשה מאוד מאוד לפגוע לה בשרידות. זאת חיה שהיא הסרדנית האולטימטית. יש כאלה כמה בעלי חיים כאלו, שהם, יש להם יכולת לשרוד, והצפרדע היא הבולטת מכולם. כי היא בעצמה עברה ממש שינויים פיזיולוגיים מרחיקי לכת במבנה שלה. התחילה בתור דג, מסיימת בתור צפרדע, ויודעת לחיות בשני המקומות. כלומר, אי אפשר כמעט להשמיד אותה. הראיה, שבמכה הקודמת, מכת דם, מה כתוב? מה? ומה קרה לדגים? בטעם עוד כל הדגה אשר ביאור, ויבאש היאור. כלומר, כל הדגים מתו, זה מאוד מובן. הדגים מתו כי אין להם מים, אין להם יכולת להפריד את החמצן והם מתים. אבל הצפרדע נשארת. היא ממשיכה לחיות. כי, לא הולך ביאור, קופצים מחוץ ליאור, זה לא בעיה. ולכן, במכת צפרדע, לפניכם הפסוקים, ושרץ היאור צפרדעים. כן, יש עדיין צפרדעים ביאור. כלומר, יש כאן חיה שהיא...
זה כתוב אתר הצפרדע.
מהיור, כן, אז זה אומר שהיא שרדה, היא צריכה לשרוד את זה. כן, היא, ברגע שהיור נהפך לדם, אז היא קפצה ליבשה, היור חזר למים, חזר ליור. אתה לא יכול לתקוע אותה. דרג, תקוע ביור, אז זהו, הפכת את זה לדם, גמרת עליו. כנ"ל, לא יודע, כל מישהו תלוי בזה. הרוב, כל חיה שהיא, או דבר, כל חיה שהיא על היבשה, אז הדבר יתפוס אותה. צפרדע, תקפוץ, חזרה למים. כן, וכן על זה הדרך. חיה עם שרידות אולטימטיבית. ודווקא החיה הזאת, שבעצם דבר לא יכול לאיים על החיים שלה, היא מלמדת את הצורך במוכנות למות על משהו. כלומר, כל אחד מבעלי החיים מוכן, וגם האדם בתוכם, יש דברים שאנחנו מוכנים למות עליהם. ניקח בעל חיים ממוצע, אם ינסו לתקוף אותו, אז הוא כנראה ילחם ויאבק על חייו, כדי להגן עליהם, כן? שזה לא חידוש, זה פשוט. הון בעד הון, וכל אשר יהיה לאיש ייתן בעד נפשו. כן, הקם לאורכך, השכם לאורגו, הדבר הזה מתקיים גם בבעלי חיים. אבל הרי הצפרדע אף אחד לא יכול לאיים עליה. היא תמיד תחיה. אז מה היא לחוצה למות? למה דווקא החיה הזאת היא קופצת את התנורים? כי יש כאן בעצם אמירה מאוד 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 משמעותית. אם אתה רוצה באמת לחיות, בוא תגיד לי על מה אתה מוכן למות. אם אין לך משהו שעליו אתה מוכן למות, שהוא עיקרון ברזל אצלך, הוא עיקרון על, אתה בחיים לא תעבור עליו, הוא מבחינתך עצם הקיום שלך, ועליו אתה תהיה גם מוכן למסור את הנפש, והעיקרון הזה הוא לא חלק מהחיים עצמם. כלומר, עוד פעם, זה לא חלק מהרצון שלי לשמור על עצים שלא יהרגו אותי, שסוג של הקם להורגך, השכם להורגו, כי אז אנחנו עוד פעם מצטרפים למערך בעלי החיים. כל בעל חיים רוצה להגן על עצמו. הצפרדעים פה כאילו הם קופצות מעבר למדרגה שלהם, כן? והם כאילו מלמדות, הרי חנניה מישאל ועזריה לומדים מהם קל וחומר. הקל וחומר הוא, מהצפרדעים למדנו שצריך לקבוע עקרונות שעליהם מוכנים גם למות. לא בגלל שאנחנו רוצים למות, אלא בגלל שאנחנו רוצים לחיות. מי שאין לו בחיים שלו עקרונות, שאומר, אלה עקרונות ברזל אצלי, הם קודמים לחיים, הם מעל החיים. אני אנסה עד כמה שאני יכול לממש אותם בחיים, אבל אם לא אצליח, אז אפילו עד מיטה, הוא לא בן אדם. זה לא חיים. עכשיו, כמובן שהדבר הזה עומד בסתירה גמורה למצרים. מפני שהמצרים, הרי כל מה שיש להם זה רק עולם הזה. אין להם שום דבר אחר חוץ מזה. רק עולם הזה יש להם. אז המטרה המרכזית, מטרת העל היא להישאר פה. אין שום ערך שהוא גדול מאשר להישאר כאן. לקדש את החיים עצמם. כביכול. ולכן המצרים חונטים את המתים שלהם, כי כשפתאום בן אדם מת, מה נעשה? הוא מת. לא, לא, מה פתאום מת? חונטים אותו יפה, יפה, יפה. בוסם, פרחים, שרים לו אוכל, ככה הם עצו מימיות, כן? אוכל, בגדים, זהב, שזה, הוא הולך לישון, הוא תכף יקום. העולם נשאר סטטי. כנגד הדבר הזה, באות הצפרדים ואומרות, אין דבר כזה. עולם אמיתי זה עולם שיש בו ערכים ואידיאלים, ושבקצה שלהם אתה גם מוכן למסור את הנפש על האידיאלים האלו. כלומר, ודאי שאנחנו חפצים בחיים, אבל גם החיים עצמם הם איזשהו כלי למשהו גדול מהם. וחי בהם ולא שימות בהם. עד גבול מסוים. כל יהודי גדל על ג' עבירות חמורות. יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כל יהודי גדל על שעת השמד, שנהרגים אפילו על שרוך הנעל. כלומר, כל יהודי גדל מגיל קטן על התובנות האלו, שהשמירה על החיים עצמם היא לא העיקר, אלא העיקר מה יש בתוך החיים הללו. ולכן דווקא הצפרדע, שדווקא מן הבחינה הפרקטית, היא החיה שהכי קשה להרוג אותה. לכן היא הכי פחות צריכה גם... מה קורה כאן? חוטים, עניינים, מה זה? אז דווקא הצפרדע, שהיא חיה, שמבחינת השרידות שלה היא בשרידות מאוד מאוד גבוהה, היא מלמדת, בסדר. אבל אם אין לי על מה לחיות, אם אין לי על מה למות, אז אני גם בעצם לא כל כך חי. לא לחינם, מי שאומר את הדרשה, זה תודוס איש רומי. תודוס איש רומי. גם השם לועזי, גם נמצא במקום לועזי, ברומי. ועומדת כאן על הפרק, אצלו, השאלה, איך להתמודד בגלות. עם ישראל נמצא בגלות, רומי, יש כאן אויבים שמנסים להקות בנו וכו' וכו'. איך להתמודד? מה הדרך הנכונה? תשובה מספר אחת. לשרוד, להתחנף אל הגוי הזה, לתת מתנה לגוי ההוא, לקרוץ לגוי השלישי, כאילו, להוריד את הראש, להשתחוות פה, להשתחוות שם. ואומר, תודוס איש רומי, זה נכון, אבל עד רמה מסוימת. מי ישנו, יש מקום ששם צריך להגיד, זהו, עד כאן. אם אנחנו לא נהיה מוכנים למות על זה, גם לא נחיה את זה. יכול מאוד להיות שיעברו 2,000 שנה והגוף שלנו יישאר כאן, אבל כבר לא יהיה את מי לגאול, כי בדרך התבוללנו ונטמרנו והלכנו. וזה בעצם הייתה הכרעה שעשו חנניה מישאל ועזריה. למרות שהיה להם הרבה אפשרות להתחמק, ויכלו כנראה גם לברוח, ואולי אפילו זה היה בצנאה שם, אצל חנניה מישאל ועזריה, אבל הם הכריעו הכרעה ערכית מהצפרדעים, דווקא בגלל שיש לנו הרבה מאוד אפשרות לברוח, ואנחנו יכולים לשרוד. אבל אם רק נשרוד ונשרוד ונשרוד ונשמור רק על המסגרת של החיים, מהר מאוד יתגלה שפשוט נהיינו כמו כולם. נאבד עם ישראל. תראו מה אומר כאן הקול מבשר. צפרדע, יש כאלה ש... במדרש, בתנא דבי אליהו, זה מופיע שזה שתי מילים. ציפור, דעה. כן? יש פה איזו דעה מיוחדת של ציפור, וגם בקול מבשר. וגם בליקוטי מוהר"ן, הם נעים סביב העניין הזה. תראו... מה?
לא חיה
אינטליגנטית. מי? לא. בוא נראה כאן למה. ולא אהבה דוד לשתותם, ויעשך אותם להשם. מה היא לא אהבה דוד? פה מדובר על הקרב שדוד נלחם בפלישתים, ואז הוא שולח את השליחים שלו להביא מים מבית לחם, והם מביאים לו, והוא לא רוצה לשתות וכו'. אז הגמרא בעצם בבבא קמא מדברת על זה שזה עניין של דברי תורה. דלא... מה זה לא אהבה דוד לשתותם? זה לא אמרינו משמעי. הוא לא אמר את... הוא שאל הלכה, הם הביאו לו דבר ההלכה, והוא לא אמר את ההלכה משם אותם אלה שהביאו אותו. למה? אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. כלומר, הגמרא בעצם כאילו באה בביקורת. דוד המלך שלח את חיילים שלו לשאול דבר הלכה מהסנהדרין, חיילים שלו סיכנו את נפשם והביאו לו תשובה. אומר דוד המלך, מה עשיתם? למה סיכנתם את נפשכם? פיקוח נפש דוחה את כל התורה, לא הייתם צריכים לסכן את עצמכם בשביל להביא דבר הלכה, לסכן את החיים. אז לכן לא אומרים את ההלכה משמכם, מענישים אותם כדי שאנשים ידעו שזה פיקוח נפש דוחה את הכל. זה כאילו פשט הגמרא, אבל הוא יהפוך את זה. אז מה יעשה אותם להשם? דאמרינו משמע דגמרא. כלומר, ההלכה הזאת נאמרת, אבל לא משם אותם אנשים שמסרו את הנפש להביא אותם, סוג של עונש, אלא נאמרת באופן סתמי. איתה בתנת ואליהו צפרדיה ציפור שיש בדעה. כשמוסרים נפש, זהו דעת. מי שמוכן למסור את הנפש, מי שמוכן להגיד, ישנם עקרונות שאני מהם לא זז, לא משנה מה יהיה. אלה עקרונות ברזל, ועליהם אני אמסור את הנפש, זה נקרא דעת. וההפך מזה זה חסרון דעת. כן? יש הרצאה של פרופסור אומן. לא שמעתי אותה, שמעתי מישהו שהיה בה. מה? כן. שהוא סתם מסביר אפילו בתורת המשחקים, למה תמיד מי שיש לו עקרונות הוא תמיד ינצח. כי נגיד שיש לי... שתי עשרת אלף... כאילו נותנים 10,000 שקל לשני בני אדם. אומרים להם, או שאתם מתחלקים ביחד, או שאף אחד לא מקבל שום דבר. כן? אז אני אומר לך, תשמע, 8 לי, 2 לך. מה אתה אומר? לא, אז לא, בסדר, אין בעיה, שלום. אני לא אוותר על 8. אני מוכן להפסיד, יש לי עקרונות, לא אכפת לי, תאבד העולם. אני מ-8 לא זז. מה תגיד? יאללה, כאילו... לא, אין, 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 לא, אין שבע שלוש. 8, 2, רוצה טוב, לא רוצה, אני הולך, שלום. אין לי בעיה, אני מוכן, תבין, אני מוכן להפסיד, אין לי בעיה, אני מוכן, לא אכפת לי, יהיה גיהנום פה, יהיה, כולם יישרפו, או 8, 2 או כלום. מה?
או 8, 2.
אלא, אחי, כך זה, מה, מי ניצח? מי שעם העקרונות. מי שמוכן להפסיד בשביל העקרונות שלו. מי שמוכן לשלם עליהם מחיר, מי שלא זז מהם, הוא מנצח.
למה יקרה, הוא יסביר, שאמרו מי שמקרונות
ומי
שמקרונות,
אהור מה 82, אהור מה 82. אז בוא נראה, יכול להיות, יכול מאוד להיות, לא, יכול מאוד להיות שאם היית, גם אתה היית אומר לי, אתה יודע מה, אין דבר כזה, כאילו מה, ניתן להעלים לנצח, אז אולי הייתי אומר, אני הייתי אומר, רגע, רגע, אני לא כזה, זה, אולי נעשה איתו, כן, שבע שלום, אבל מכיוון שאני הצבתי בהתחלה, ולא הסכמתי, לפחות בשלב הראשון או השני, הסכמתי להפסיד, וגם הלכתי וזה, אז כנראה שבסוף אני יותר הרוויח. מסירות נפש זוהי דעת. זוהי דעת. זה הצפרדע. היא דווקא ציפור עם דעה, כי לה יש מסירות נפש, והיא גם מוכנה לשלם עליה מחיר. כלית המדרש, דעת זה המכיר את בורו. אצל אברהם אבינו גם כן איתה שהכיר את בורו. והוא היה הראשון שמסר את נפשו. איתה בפרק שירת צפרדע אומרת, בפרק שירה כל חיה יש לה את השיר שלה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? למה אומרים את זה בלחש? מה? למה אומרים את זה בלחש ולמה בכיפור אומרים את זה בקול?
כי המציאות, זה בא שמכון מלכותו לעולם ועד, המציאות בינתיים לא כל כך.
או, יפה מאוד.
ביום כיפור זה לכאורה.
יפה, אליה. הגעת מקשת לזה פה רק להגיד את החידוש הזה. כלומר, אנחנו, מה הגמרא אומרת? משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדרה. פירוש, בת מלך, הנסיכה, איך קוראים לה שמה, זה שבאנגליה, קייט, הלכה, הגיעה כאן לביקור בארץ, עוברת כאן ברחוב קירת משה, מריחה את הפלאפל בקיוסק. ובא לה על פלאפל. עכשיו היא בת מלך, היא אוכלת רק בסכין למזלג וכל זה, כאילו, פלאפל, בת מלך, אבל מצד שני היא רוצה. מה לעשות? אז מה עושים? מה אומרים? תנו לה, אבל שתוכל בשקט, שתיכנס לאיזה פינה, שלא יראו אותה, שיצלמו את זה בפפראצ'י, שאוכלת פלאפל, וכל זה, כן? אז זה המשל, אני אשאל, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה להגיד, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. ולהגיד, לא רק שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, אלא גם שם כבוד מלכותו, גם הגילויים שלו הם בגלוי וכו'. איפה זה ואיפה אנחנו? זה לא ככה. אז מה אתה צועק את זה? תגיד את זה בשקט. בכיפור, אנחנו כמו מלאכים, אנחנו לובשים לבן, אז אפשר לצעוק את הדבר הזה. אבל הצפרדע שמוסר את הנפש, מי שמוסר את הנפש, הוא יכול להגיד את זה. זה לא אצלו וורט. זה לא אצלו איזה, זה ממש ככה, אני, מה שאני האמנתי, אני הלכתי עם זה עד הסוף. עד הסוף הלכתי עם זה. ידיד ימיר פרסם תמונה מדהימה, ראיתם את התמונה בעיתון בשבע השבוע? של בית העלמין הצבאי בשלג. וואי, זו תמונה, אני... כמו מלאכים שוכבים. כולם ככה, כל בסופת שלג, שלחה לו אמא של יוני נתנאל, השם יקום דמו. אה? כן, אמא של יוני נתנאל, כן. זה ש... אז הם הגיעו שם וצילמו את בית העלמין בשלג. האנשים האלה ששוכבים שם, אצלהם זה לא הגיבורים הללו, זה לא איזה... זה לא איזה בור, זה לא איזה רעיון, זה בפועל ממש. ולכן הם קדושים, כי נקודת חייהם נפסקה בדיוק במקום שבו הם הלכו עם האמת הזאת עד הסוף, כולל את החיים עצמם. אז לכן הצפר דע שהיא מוסרת את הנפש, היא אומרת, זה התפילה שלה, והיא אומרת את זה בקול, היא הרי מקרקרת, מוציאה לך את האוזניים, היא אומרת בקול, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, היא הולכת עם זה עד הסוף. זה עומק הדעת. ומיד נראה שעומק חוסר הדעת, זה ההפך מזה. כמו שהרגע הוכחתי לכם בשם פרופסור אומן, כן? כאילו במקום אני הרווחתי, הרווחתי. הוצאתי אותך פרייר, 2008. יסוד השם ואומרים אותו בחשאי, ולעתיד יאמרו בהתגלות, במצרים הייתה ההתחלה, ולעתיד יתקיים מה שכתוב, כי מלאה הארץ דעה, ותתגלה מלכות שמיים בכל מקום. במדרש מביא מחלוקת, רבי עקיבא אומר, צפרדיה אחת הייתה והיא שריצה, כן? ואז רבי אלעזר או בן עזריה אומר לו, הוא כאן מעדן את זה, הוא אומר לו עקיבא, הוא אפילו לא קורא לו רבי. עקיבא, מה לך אצל אגדה? כלך לך אצל נגעים ואוהלות. כאילו רבי עקיבא אומר שאתה צפרדיה אחת ונתנו לה מכה והיא שריצה, אומר לו רבי אלעזר בן עזריה, אני לא פתאום אין מצב. מה, תפסיק להיכנס, תפסיק להיות בכיתת אמונה, יאללה, לך מהר לכיתת גמרא, אל תהיה, פה זה לא המקום שלך. ככה הוא אומר לו, היה סיפור אחר לגמרי, מה היה הסיפור? הייתה צפרדיה אחת והיא שרקה לצפרדעים האחרות והם באו, כן, תעשה? יותר מוצלח מזה קצת. ככה, בדיוק. אתה? טוב מאוד. אז מה נפקא מינה? המהר"ל מעריך בזה. מה נפקא מינה? הייתה צפרדע אחת שילדה, או 10 צפרדעים שהגיעו? תשובה, אם אנחנו מדברים פה על מסירות נפש, אם אנחנו מדברים על מוכנות למסור את הנפש, אז זה לא יכול להיות כוח של אדם יחיד. זה כוח הכלל. מסירות נפש, עוד שני יוחאי, צריכה להיות בעשרה. ואיתה כל בעשרה שכינת השריה. היינו שהקדושה מתפשטת בעשרה. כן?
האדם שנולד אין בחירה חופשית.
לא הבנתי.
ללידה אין בחירה חופשית למסירות הנפש שלו. הם נולדו. זה מה שה...
אתה אומר בצפרדעים. נכון, נכון.
אם לא תעשו מה שהם נולד.
יפה, יפה, יפה.
אבל האדם שבא מבחירה שלו, כן?
יפה, אז... יפה מאוד, והם באו, הם באו את העיקר, מי השם אליי? והם באו אליי, כאילו. ואיתה בשם הרב רבי בונם, על מה שאיתה, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו, שזה הגמרא שאיתה פתחנו, דאמרינו משמי דגמרא, היינו, שהמוסר עצמו למות, נכנס כוחו בכלל ישראל. כן? לא אומרים שמועה משמו, כי הוא מפסיק להיות פרט ונהיה כלל. שלום לכבוד הרב, לא ברור על מה מתו הצפרדעים, תודה רבה, ברוך קרא קוהר מהוד השרון, כן? חכה, ברוך, הם עוד לא מתו, עוד לא הגענו לסוף השיעור, אם הם ימותו בסוף השיעור, אז נענה על השאלה שלך. אה? קרא קוהר, יפה. אז אתם מבינים מה קורה כאן? אתם מבינים? אז הלקח הזה מהצפרדעים, מהמוכנות למסור את הנפש, על איזשהו עיקרון שאתה אומר, מפה אני לא זז. זה מקודש, זה לא שום דבר, זה לא שכיר, זה לא, זה רמו הצפרדעים, וזה נקרא דעת. עוד ניכנס כאן לליקוטי מוהר"ן הזה, כי הוא דורש כאן עוד איזה, זה, אבל אני רק רוצה להגיד לכם כלפי מה הדברים אמורים. אם הקדוש ברוך הוא לא ירחם עלינו, אז הלילה תהיה עוד פעימה, כן, פעימה, של שחרור רוצחים. אני רק רוצה שנשים לב את ליבנו גם למילה פעימה, שהיא מילה, כמובן, היא לא סתם. הרי מה זה פעימה? פעימה זה פעימת לב, פעימת מעיין, זה מבטא חיים, זה מבטא התחדשות, כן? לזה, למילה היפה הזאת בעברית, הדביקו אותה על שחרור הרוצחים הכי נהלכים. אלה אנשים, שאפילו לא רואים כל היום אנשים, איבדו צלם אלוקים, שרצחו במו ידיהם, נשים, תינוקות, ילדים, משחררים עכשיו בסיבוב הזה גם מי שרצח איש שבק. השבק גם כן שותף לדבר הזה. משחררים אנשים, רוצחי רוצחים, שבעצם הופך את, כמעט את כל הערכים שלנו למשהו שכיר. אם יש איזה משהו שאתה אומר לעצמך, זה עיקרון שממנו לא זזים. לא משחררים רוצחים. זה נגד המוסר, זה נגד היושר, זה ביזיון לחיילי צה"ל, זה חרפה לחיילים שמסרו את הנפש כדי לתפוס אותם, זה חרפה לאלה שהרגו אותם. עברתם על השם, ראיתם את משחררים? אנשים, מי שרצח את רחל וייס ושלושת הילדים שלה, משחררים אותו. מי שרצח את נחמני, משחררים אותו. מי שרצח את עוד שני מורים במו ידיו עם סכין, משחררים אותם. בפעם הקודמת שחררו את ההוא שרצח את בקר בראשון לציון. משחררים רוצחים שהרגו במו ידיהם עם סכין. עכשיו, למה אתה משחרר אותם? למה אתה משחרר אותם? מה קרה? תשובה. למה אתה משחרר אותם ולא את הרוצחים של משפחת פוגל? למה לא? יפה, כי פה עבר 25 שנה, ופה עוד לא עבר. כלומר, הפכת את המוות, לעניין את הרצח הזה, את המעשה הנפשע, לרגש. פה עוד מתרגשים, ושם כבר גמרו להתרגש, או אולי ההורים של הנרצחים כבר זקנים מדי ואין להם כוח לצעוק. הפכת את זה לסחיר, ואילו התורה אומרת, ולארץ לא יכופר כי אם בדם שופכו, לא תיתן כופר לנו שם הרוצח, אי אפשר לתת כופר על מי שרצח. זה עיקרון ברזל, ואנחנו סוחרים בזה במו ידינו. במו ידינו סוחרים בזה, זה התמוטטות וזה חרפה שלא הייתה כדוגמתה. והחרפה הכי גרועה, שעוד מייצרים בזה משוואה. פה נשחרר רוצחים, ובתמורה נבנה בהתיישבות, כן? שזה משוואת דמים. כאילו אפשר לקנות אותנו, את מישהו, על הפשע החמור הזה. מהצפרדעים למדנו שישנם דברים שאומרים פשוט לא. זה לא עובר. זה לא עובר. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הוא לא עובר, כי אם הדבר הזה עובר, זאת אומרת שיש כאן איזו קריסה טוטלית מוסרית שמבפנים בדברים הפשוטים ביותר, שלא רק אנשים מעם ישראל מבינים אותם, זה דבר אוניברסלי לגמרי, שמי שאיבד את צלם אלוקים ורצח במו ידיו, כן, קוראים להם כמה לוחמי חופש, זה אנשים רוצחים, משפלים ביותר, אתה לא משחרר אותם. שמישהו יגיד היום, אני שואל את עצמי, האם מישהו מסוגל להגיד היום, שהיום יש עיקרון אחד שאתה יכול להיות בטוח עליו, אחרי שחווינו את ההתמוטטות הזאת, אפשר להיות בטוח לגביו שמדינת ישראל תעמוד מאחוריו. אין. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, יש לנו את הפלסטינים, שהם כל הזמן מפוצצים את כל ההסכמים. כן? אבל מה שתלוי בנו, אחרי שדבר כזה, שהוא טאבו, הוא טאבו לגמרי. אני רוצה להזכיר לכם שמבצע אנטבה, שהוציאו 4 מטוסים, סיכנו עשרות לוחמים, כן? ומאות בני ערובה שהיו שם. אתם יודעים למה היה? 52 מחבלים, זה מה שהם ביקשו. 52, אפילו חלק לא היו רוצחים. 52, קחו, חם, זה עודף, פינץ. בשביל זה שלחת חיילים, 4 מטוסים, כדי להגיד את האמירה העקרונית. מה זה אומר עליהם? זה חוסר דעת, אובדן דעת, ובעיקר זה חרפה לעם ישראל ולחיילי צה"ל ולכל מי שמסר את הנפש כדי לתפוס את הרשעים האלה, ולכל מי שנרצח ולכל מי שאדם שלו נשפח. אם אתה באמת רוצה לחיות פה בארץ הזאת, כדאי שתגדיר לך מהר מאוד על מה אתה מוכן למות. על מה אתה מוכן למות? על איזה עיקרון אתה ממנו לא זז? לא משנה מה יהיה. ומתברר שהם מבינים את זה יפה מאוד. מהר מאוד הם מבינים את זה, רק מה? הם רואים שאנחנו חלשים. ושקצת לוחצים, וקצת פה וקצת שם, אנחנו נכנעים. ופה נכנעים בדבר שהוא מאוד, 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 מאוד חשוב. מאוד מאוד עקרוני, דבר שהוא בכלל לא קשור לימין ושמאל, זה בכלל לא קשור לימין ושמאל, זה בכלל לא קשור למאבק על ארץ ישראל, זה לא קשור לכלום. הרי הרוצחים האלה, מי שהם רצחו, זה לא מתנח... רצחו את כל אחד שבשם ישראל יכונה, ביהודה ושומרון, בערים, בשטח...
פעם קודם את זה היה פעיל שמאל בתוך הארץ.
כן. זה בכלל לא קשור למאבק, לוויכוח המדיני. זה עניין מוסרי נטו. שאין לנו שום עיקרון שאנחנו מוכנים להגיד עליו, פה יארג ואל יעבור, מפה לא נזוז. אין. חלק מהתרבות המערבית, הסוחרת בהכל, אנחנו סוחרים בדם של האנשים שלנו שנפלו ונהרגו, ואנחנו התחייבנו ונשבענו להם שמדינת ישראל תרדוף ותשיג את כל הבלה בלה בלה הזה, ועכשיו אנחנו משחררים את האנשים האלה. זאת חרפה. ולפחות מכאן תהיה מחאה. לא יודע, אולי הדבר הזה יתפך עד הלילה, אבל לפחות מכאן זאת חרפה שאני כדוגמתה, ואפילו הצפרדעים הבינו את זה. עכשיו אני אומר, זה גם עניין מהותי מוסרי, וזה גם עניין אפילו פרקטי. אם אתה רוצה לחיות כאן בארץ הזאת מול אויב כזה, תגדיר לעצמך על מה אתה מוכן להגיד, אני על זה יארג ואל יעבור. וזהו, ואז הם יאשרו קו. לשחרר רוצחים? לשחרר רוצחים? אין מצב, לא משנה אם אתה תטילו עלינו, איזה סנקציות, זה לא יקרה, הם לא יצאו מכאן. טוב, סליחה, אנחנו מכבדים את זה. אנחנו מכבדים את העקרונות שלכם. יש לכם עקרונות, סליחה, לא ידענו. אבל מכיוון שרואים שאנחנו מוכרים כל דבר, וסוחרים בכל דבר, אז זה לגמרי את זה. הכל, קדימה. אז בפעמים הקודמות זה היה בשביל חיילים, חטופים, גופות חטופות, אז אני לא נכנס לוויכוח הזה, יש צדדים לכאן ולכאן. אבל בשביל כלום! איזה חרפה! איזה בושה לחיילי צה"ל, ואיזה בושה לכולנו שככה עושים מעל הראש שלנו. תראו מה אומר כאן. מה? כן, עכשיו צריך התחזקות אחרי ההתעוררות הזאת. תראו מה אומר רבי נחמן כאן על הסיפור הזה גם כן. צפרדע. זה שאמר רבא בר בר חנה, יש גמרא במסכת בבא בתרא, אגדות רבא בר בר חנה. לדידי חזי לי, הי אקרוקתא דהביא כי אקרא דהגרוניה, ואקרא דהגרוניה קמה הא ושיתין בתי, אתא תנינא בלעה, אתא פושקנצא ובלעה לתנינא, וסליק ויתיב באילן. אז יש כאן אקרוקתא שבולע אותה התנין, ואז באה פושקנצא, פושקנצא זה עורב, ובולע את התנין שבלע, זה כמו חד גדיה כזה, כן? מה מדובר כאן? אומר השבם, אקרוקתא זה צפרדע, כן? שהוא היה כמו כרח גדול, והוא היה קורא, כן? ופושקנצא זה עורב נקבה וכו'. עכשיו אומר רבי נחמן, אקרוקתא זה פירש רבינו שמואל צפרדע, וזה בחינת עליית היראה לשורשה. היינו דעת, כי צפרדע היא מילה מורכבת, ציפור דעה. וציפור הוא בחינת יראה בבחינת ארץ, כמו שכתוב מכנף הארץ זמירות שמענו, וכמו שכתוב מאל לאותיות אלוקים, כאב תעופנה, ודעה היא שורש היראה. עליית היראה לשורשה, הכוונה, כן, שיש איזו יראה, יראת הרוממות. יראת הרוממות והיא מחוברת לדעת. מחוברת לדעת ולא לרגש. אנחנו נמצאים בתוך תרבות שהיא כולה רגשית, ולכן אתה יכול לשחרר רוצחים שכבר עבר 25 שנה ולא נורא, וכבר לא כך זוכרים ולא זה, הכל רגשי. אבל יראה שמחוברת לשורשה, מחוברת לדעת, היא מלאה בתוקף, והיא נצחית. ודם אלה אקרא דאגרוניה, לשון קרא בגרון, שזה בחינת תורה שבנגלה, כמו שאמרו חכמים זוכרם לברכה, למוציאים בפה על ידי עליה את היראה לבחינת דעת, זוכים לתורה שבנגלה. כן? היראה, זה לא רק פחד, פחד סתם זה בעלה, זה פחד שהוא ממולא בדעת. יראה שבעצם, נאמר, מודעת לתפקיד שלה. כשאנחנו, לדוגמה, אני חוזר לדוגמה שלנו, עסוקים ברוצחים, צריכה להיות לך יראה. אני אחראי שאנשים האלה יבואו אליהם שם. אנחנו אחראים, המדינה, אלה שנשארו חיים אחר כך, אחראים להשיג את הרוצחים האלו ולהעניש אותם, זה יראה מחוברת לדעת. אבל כשזה יראה שאיננה מחוברת לדעת, אז עוברות כך וכך שנים, ואפשר להגיע למצב המביש הזה, שלוקחים את האנשים השפלים ביותר, משחררים אותם, עושים להם ככה שלום, והם צוחקים עלינו, צחקו על משבתנו. אתא תנינא ובלעא. תנינה זה בחינת נחש, שמסית את האדם שהתפלל לתועל את עצמו. פרטיות. הצפרדע היא כללית. התנין הוא פרטי. תפלל רק על עצמך. כמו הב לנחיה ומזונה ושאר תועלת. האדם עסוק רק בעצמו, לא אכפת לו מן הכלל. התיקון זה אתא פושקנצא ובלעא, פושקנצא זה עורב, ואמרו חכמים זכרם לברכה שמשחיר פניו כעורב, מי שנעשה אכזרי על בניו כעורב. היינו שמתפלל בלי שום כוונת תועלת לעצמו, ואינו חושב לכלום את עצמו, ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו, ונתבטל כאילו אינו בעולם, שזה חוזר למדרגת מה? צפרדע, שמוכנה למסור את הנפש. מה אני כאן? אני אמסור את הנפש בשביל האידיאל, בשביל הרעיון. מי אני בכלל? כמו שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. וזה בחינת שחורות כעורב. אז העורב בולע את התנין שבעלת הצפרדע. בעצם העורב מוציא את הצפרדע חזרה. אבל עיקר מה שאני רוצה לומר, אנחנו הרי לא חפצים למות, אנחנו רוצים לחיות. אבל מתברר בהפוך על הפוך, שדווקא מי שמוכן למות, גם חי. כלומר, מתברר בהפוך על הפוך, שדווקא מי שיש לו עקרונות, שעליהם הוא לא מוכן לזוז, ועליהם הוא לא מוכן להתפשר, והוא מוסר את הנפש, ואין לו מעצמו שום דבר, הוא זה שגם זוכה לנצח, הוא גם זה שזוכה לריבוי חיים, הוא זה שגם זוכה להצליח להנחיח בחיים שלו, בחיי חיותו, גם את הערכים שלו. אומר את זה כל כך יפה בעל התורים. מפני שמה כתוב? תחזור רגע לפסוקים. ואם היה נתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ברוך, זה תשובה בשבילך. ושרץ היעור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך. רשימה מאוד מאוד ארוכה. בפסוק ת', כן, דילגנו כאן הרבה מאוד פסוקים. פרעה מבקש ממשה, אני כבר לא יכול תעתיר שיותר את הצפרדעים. ויעש אדוני כדבר משה וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. מי חסר? תנורים והמשארות. משם הם לא מתו. אומר בעל התורים, והעל את הצפרדעים בית במסורה. זה כתוב פעמיים. והעל את הצפרדעים, והעל אותם הור ההר. את משה ואת את אהרון ואלעזר. כדאית בפרק מקום שנהגו, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם לשריפה, נסו קל וחומר לעצמם מצפרדעים, שמסרו עצמם למיטה על קידוש השם, ועל כן נמלטו, כדכתיב, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות, מן השדות, אבל לא מן התנורים. כלומר, דווקא אותם צפרדעים שקפצו לתנורים, מה קרה להם? מה? לא מתו. הם נשארו בחיים. דווקא אותם צפרדעים שקפצו לתנורים, הם זכו ונשארו בחיים. לכן כשכתוב על הפסוק שמדבר על הצפרדעים שמתו, מדבר רק על הצפרדעים, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות, אבל מהתנורים לא כתוב. כי דווקא מי שמוסר את הנפש, מי שמוכן למסור את הנפש, מי שמוכן להגיד, אני מזה לא זז. זה עיקרון ברזלת, זה יערג ואל יעבור. לא משנה מה תעשה, איזה סנקציות תפעיל, כמה תאיים, זה לא יהיה. דווקא מי שמוכן להציב את הגבולות האלה ויש לו דעת, והיראה שלו מחוברת לשורשה, הוא גם זה שזוכה בסופו של דבר להישאר בחיים, וגם להצליח בחיים שלו. אבל מי שכל דבר סוחר ומוכר, ומוכר את זה עכשיו, אז מה יהיה? עכשיו אנחנו בתשעה חודשים, מה יהיה אחרי התשעה חודשים האלה? מה, לאן, מה נעשה עכשיו? אחרי שכבר שחררנו רוצחים, את מי נשחרר? מה, נעשה כרטיסי ביקור לקור הגרעיני בדימונה? מה, מה השלב הבא? איפה, לאן עוד נתפשט אחרי שהורדנו את כל הבגדים שלנו? כן? אי רצון שמהלימוד הזה, מי שצריך להתמלא גבורה, יתמלא גבורה. מי שצריך לעשות תשובה, יעשה תשובה. ואולי הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אולי יש מעלה אחת שבמקום שאנשים האלה יעשו תואר אקדמי בכלא, ועכשיו מסתובבים, ואז הפעם הבאה שהם ייפגשו עם מישהו מכוחות הביטחון, זה יהיה מהצד הנכון של הקנה של הרובה. יראינו השם נפלאות מתורתו בעזרת השם, אמן ואמן. אני אומר את זה כי אני ליבי רותח, אני פשוט, הדעת מטרפת מהדבר הזה, זאת עוולה המוסרית הנוראה ביותר, שבכלל לא קשורה לימין ושמאל. סתם, צריך לי ישר. השם ירחם. סקובים צור, רבותיי. Thank you.